חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. ידוע שאני מחרחר מלחמה, ולכן השוטר הטוב היום מוענק לסרט אין ארץ אחרת, ליוצריו היהודים והערבים, ולאקדמיה שהעניקה לו את האוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר. אינני מתבלבל, גם יוצרי הסרט לא התבלבלו. לכאורה, באו להוקיע פשעים נגד האנושות שמבצעים צהל והמתנחלים נגד הערבים בדרום הר חברון, כדי לשנות מיסודו את המצב שבו יהודים חוזרים להתיישב באדמת מולדתם. רוב מנהיגי הערבים רואים בשיבת עם ישראל למולדתו קולוניאליזם ופשע נגד הערבים. לא לתקן את מדינת ישראל הם באים, אלא להפוך את מדינת ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית לעוד מדינה ערבית. אבל בדרכם לתיקון עולם, אינם מקרבים את השלום בין יהודים וערבים, אלא מלבים את אש השנאה והמלחמה. סרט כזה מגביר בוודאי את השנאה של הערבים ליהודים ולמדינת ישראל, ולא רק את השנאה שרוחשים הערבים ליהודים ולמדינה הם מגבירים, אלא גם את האנטישמיות בעולם בכלל, ומעניקים לגיטימציה לכל מי שרוצה להפוך את ישראל למדינה לא לגיטימית, מדינת אפרטהייד, מנודה ומשוקצת. הנה, גם האקדמיה העניקה להם פרס, כלומר, גם שם סבורים שהסרט באמת יהודי, הוא מציג אמת. אבל בכל זאת הם עושים עוד משהו. הם מחזקים את האשליה הערבית שהעולם כולו תומך במה שהם מכנים ההתנגדות, כלומר בטרור רצחני ערבי. הערבים שונאי ישראל אינם זקוקים לעולם כדי לשנוא אותנו, אבל אם השכל הישר היה אמור לומר להם לעצור ולא לנסות שוב ושוב להשמיד אותנו, ואחר כך ללקק את פצעי הנכבה וחורבן עזה כשהם בטוחים שהעולם תומך בהם, אז הם ימשיכו לנסות. רק מי שרוצה שהמלחמה תימשך לנצח עושה סרטים כאלה ומעניק להם פרסים. תמשיכו ככה ותקבלו עוד נקבה. מה לעשות? אנחנו לא מתנדבים למות.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני ליאת רון, ואני היום השוטרת הרעה. פריחת החצב מבשרת את בוא הסתיו, ותליית בקבוקי הדלק על שערי העסקים מבשרת על החזרה לשגרה בצפון. בסוף השבוע שעבר זה היה קרם בן זמרה שקיבל דש לוהט ממשפחות הפשע באזור שדרשו מבעליו תשלום חודשי של פרוטקשן כדי לוודא שהבינו את הרמז, אז גם נשלח אס-אמס מפורש בעברית משובשת, אני אחסוך לכם את הכתיב המזעזע. מחכים לך בטובה, עבר שבוע פלוס, אם לא תגיע נבוא אליך לבית החדש. בניגוד ללא מעט בעלי עסקים שמעדיפים לשלם כדי לקבל שקט, משפחת בוז'ו, הבעלים של היקב, החליטה לא להיכנע. חשבתם שתוך מקסימום יממה יאותרו המאיימים ויועמדו לדין? חלילה. מי שנחלץ לעזרתם ומגן עליהם הוא ארגון עד כאן, ותושבי היישוב ששומרים עליהם צמוד מאימת העבריונים. ואיפה המשטרה, אתם שואלים? היא חוקרת, בוחנת, מסיירת, אוספת ראיות, אבל עדיין לא נתפסו האשמים. זאת אותה משטרה שמתקשה לאתר את הרוצחים של 46 הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, 27 מהם רק בפברואר. מאז עזב הפרויקטור למיגור האלימות בחברה הערבית, סגן השר לשעבר יואב סיגלוביץ', שתפקידו, הייתה תחושה שיש מי שמבסוטים מהאלימות שגואה שם, בבחינת שיהרגו הערבים אחד את השני, מה אכפת לנו? אבל את רסיסי ההפקרות בערים שלהם, בעלי עסקים שלנו, חוטפים לפנים. כי אם מישהו חשב שהפשע יעצור בגבול של אום אל פחם או תל שבע, הוא טועה. בקרוב הוא יפגוש אותנו ברמת השרון וירושלים, ואז כבר יהיה קשה מאוד לעצור אותו, מכיוון שאין שר לביטחון לאומי במשרה מלאה, ובממשלה אף אחד לא מוטרד מהפגיעה בביטחון האישי של האזרחים. נדמה לי שהתל אביבים צריכים להכניס לארסנל החרדות שלהם לצד פיגועי הפחה, גם בקבוקים מלאים בדלק.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד וליאת רון.
בגילי לא טוב כבר להתאמץ, ואני מתאמץ כבר כמה דקות למצוא למה אני לא מסכים איתך, ולא מצאתי.
לא נכון.
לא מצאתי למה אני לא מסכים איתך, אני מסכים איתך.
אוקיי, וואו.
אבל זה לא רק מכיוון שאני לא רוצה להתאמץ, אלא כיוון שאת צודקת.
טוב, אם אני צודקת, אז עשיתי משהו רע, אז אני מיד אנסה לשנות את זה. אבל אני רוצה להגיד לך שלרגל השיחה שלנו על הסרט, וידעתי שאתה כותב את השוטר עליו, אז צפיתי בחתיכה ממנו בטרם הגיעותי לכאן. לא עשיתי כמעשה מירי רגב, אלא השתדלתי טיפה להתעלות לא את כל הסרט, אבל מה שראיתי, אריה, תקשיב, אתה יושב וזה מציק לך. אוקיי, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך, מה אתה אומר, נרחיב?
אני עוד לא ראיתי, אני חושב שבפרפרזה...
עוד ארבע שניות חדשות, אחר כך נדבר על זה, יאללה.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור סתיו קורנס, ערב טוב ליאת.
ערב טוב, כן, עכשיו בכנסת אריה מהומה, נערך דיון 40 חתימות על הקמת ועדת חקירה הממלכתית לטבח השבעה באוקטובר, בנוכחות ראש הממשלה איתנו בנצי רובין, כתב מארי בכנסת. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך.
מה קורה?
אז הדיון התחיל לפני 20 דקות, משהו כזה, באמת כמו שאמרת בנסוגיית הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בין היתר ביוזמת מועצת אוקטובר, אותו ארגון שמאגד כ-1,500 משפחות שכולות ונפגעים. מה שקרה זה שבעצם הגיעו עשרות משפחות מתוך הפורום הזה, ורצו להיכנס ליציע הציבור כנהוג, ונמנע מהם להיכנס ליציע. הסיבה הרשמית שאומרים מוסרים בכנסת זה שלאור אירועי עבר הגבילו את הכניסה רק ל-15 מקומות. צריך להגיד, מי שלא מכיר, יש מקום לאולי כמעט 100 אנשים אם באמת היציע מלא. מה שגרה כמובן תגובות קשות ואפילו תיעודים שממש אלימות בין משפחות שכולות, אני מזכיר, בינם לבין המבטיחים והסדרנים בכנסת שניסו למנוע מהם להיכנס פנימה. אירוע מאוד מאוד לא נעים ופעולות לא טובות בכלל, נקרא זה ככה, לא משנה אם החלטה נכונה או לא נכונה, מאורות כאלה לא צריכות לראות, בטח כמו משפחות שכולות.
וראש הממשלה נמצא באולם, איך הוא מגיב לכל מה שקורה? הרי הוא יצא מהדיון בבית המשפט מוקדם לצורך כך?
נכון, הוא בעצם השופטים אישרו לו לצאת שעה מוקדם כדי להספיק כאן, באמת הוא נמצא באולם, הוא לא חושב שהוא שומע, אני לא בטוח אם הוא יודע גם על זה. מה שכן, חברי הכנסת שעולים לדבר מולו, מקרים מכתבים או קטעים של משפחות שכולות וחטופים, ממש עכשיו חילי טרופר עולה ומקרים מכתב שירדן ביבס כתב וביקש להקריא מול ראש הממשלה, אומר לו כבר 514 ימים שאתה והממשלה שלך לא לקחתם אחריות, תקימו ועדת חקירה ממלכתית, תנו למשפחות מזור ותקווה שיהיה תשובות ולא יקרה עוד אסון כזה בעתיד. בהמשך המשדר שלכם, לקראת השעה 6, אני מאמין שזה כבר יסתיים הדיון, ואז ראש הממשלה עצמו יעלה ויגיב וידבר, גם ראש האופוזיציה, יהיה מעניין לשמוע איך הוא יתרץ את הסירוב שלו ושל הממשלה להקים ועדת חקירה לאסון הגדול.
בנצי רובין, הכתב של מעריב בכנסת, תודה רבה.
תודה רבה. מוסד ידוע, דיון של 40 חתימות, הוא בדרך כלל קרקס,
בדרך כלל קרקס.
פעם אחת שהיה בו איזה דיון ענייני, וחבל, כי זה כלי פרלמנטרי מצוין. אבל
זה כלי פרלמנטרי מצוין, לתכלית הזאת אין לי שום ספק, כיוון שצריכה לפחות לעניות דעתי לקום ועדת חקירה ממלכתית כבר לפני שנה ו...
כן, גם אני
חושב, ארבעה חודשים, רק...
צעקות במליאה לא מקדם.
כי שום דבר אחר לא מקדם, אבל את יודע מי נמצאת איתנו עכשיו?
אין לי מושג.
טלי בינר, ניצולת הנובה, שהייתה עדה לזוועות החמאס, נמצאת איתנו, שלום טלי.
שלום טלי.
את בת כנסת, נכון? טלי, ערב טוב.
אמת.
כן, ספרי לי מה קורה שם.
טוב, אז בראש ובראשונה באנו לפה כזכות בסיסית שלנו לדרוש במדינה דמוקרטית שיבדקו, יחקרו, ישאלו שאלות קשות, יענו תשובות קשות. באנו לבקש את מה שמגיע לנו בתור אנשים שיבדו את החברים שלהם, את הילדים שלהם, את ההורים שלהם, את הדבר שהכי חשוב לנו בעולם.
ואיך מצאתם את חברי הקואליציה מגיבים
לצערנו הרב? נתקלנו בחומה פשורה, שאנחנו באנו בשקט, באנו בנועם, באנו לבקש באמת בצורה אנושית לדבר אל לבבות האנשים.
שנייה אחת הסבר, רציתם להיפגש עם חברי הכנסת ולשכנע אותם או לשבת ביציע?
רצינו לשבת ביציע.
אז ביציע אתם לא יכולים לבקש.
לא, רצינו לעלות למעלה ולבקש במהלך הדיון שישמעו את קולנו.
אז בצדק לא נתנו לכם, כי במליאת הכנסת מדברים נבחרי הציבור, בחרת אנשים, הם קוראים את המכתבים, הם מייצגים אתכם, למה צריך לצעוק גם מהיציע?
אוקיי, אז אני אסביר לך. דבר ראשון, מראה עיניים הרבה יותר חזק מכל מכתב וכל דבר שאי פעם תוכל לראות או לקבל. זה בראש ובראשונה. דבר שני, אנחנו קיבלנו מידע שכן עלו אנשים מקבוצה אחרת, שגם כן דורשת, אני אפילו לא בטוחה מה, אבל שכן העלו אנשים למעלה, וכן יש אנשים שנמצאים למעלה. פשוט אותנו סלקטיבית לא הכניסו.
אז את הרגשת שזה דבר שנעשה נגדכם?
נגדנו פרסונלית, אני מאוד מאוד רוצה לקוות ולהאמין שאף אחד לא מספיק רשע ומרושע כדי להעמיד הורים שקולים ואחים שקולים בגרם מדרגות ולראות אותם מתעלפים, לתת להם לספוג אלימות קשה, קשה, פיזית.
ארי, אתה מרגיש עם זה נוח? נגיד שהם עומדים ביציע ולאורך כל הדיון הם יצרכו את נשמתם למוות.
הייתי מפסיק את הישיבה ומפנה את האולם. כנסת זה לא קרקס.
כנסת זה לא קרקס?
כנסת נבחרו נציגי ציבור לייצג עמדות. אם רוצים להפגין מחוץ, זה ההבדל בין הפגנה וכנסת.
אז אני אומרת לך שמבחינתי, גם ניצולי הטבח בשבעה באוקטובר, גם הורי החטופים וההורים השקולים רשאים לעמוד שם ולצבוח את נשמתם. ואתה יודע למה, אריה? ואתה יודע למה? כי אם המדינה מצפצפת עליהם בפנים ולא מוכנה לשקול אפילו,
יש הפגנות,
סליחה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שזו החובה של ממשלת ישראל, זה לא זכות, זו חובה, והם לא מקיימים את חובתם, האזרחים יכולים לעמוד ולצרוח.
לא, בכנסת. נכון, ברחוב מפגינים, בעצרות מפגינים, בתקשורת כל הזמן מפגינים, הכנסת היא פרלמנט ולא שוק.
לא מסכימה, אני עוד פעם איתך, טלי, בעניין הזה, משפט לסיום, טלי?
חשוב לי להגיד שקרקס הופך להיות קרקס, כשיש מי שמאפשר שהעניין יתנהל כקרקס. אנחנו, כמו שאמרתי, באנו בשקט, באנו בנועם. ברגע שמעמידים הורים שקולים שיבדו את כל היקר להם בגרם מדרגות ואומרים להם, אתם לא נכנסים, ומעמידים חומה של אנשים שכל אחד מהם פרסונלית אומר, אני לא יכול לעשות כלום, אבל אני מסכים איתכם, אז יש מן הצורך, ויש, כנראה שיש צורך בנוכחות שלנו פה, וכנראה שההפגנות בחוץ נופלות על אזניים הרלות,
בדיוק.
אז אנחנו נגיע עד הבית, כדי להשמיע את קולנו, כי אם ברחוב לא שומעים אותנו, אז בבית יקשיבו לנו עוד יותר חזק.
טלי בינר, ניצולת הנובה, אני...
תודה רבה.
ואריה,
תודה רבה
מודים,
לכם.
מאוד
אני מאחלת לכל החטופים לחזור, בעזרת השם, בבריאות הגוף והנפש.
כן. אמן, בימרה.
כן, פרסומת אחת, אריה?
אנחנו... כן, בטח, בטח, כן, אני בעד. בבקשה.
החבר'ה שלי קוראים לי בן בן סבוך, כי גם הלוואה לרכב אני מסבך.
בן בן,
אין מה להסתבר.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כן, אנחנו נעלה צפונה ונתעדכן אם יש עדכונים ונסכם אם יש סיכומים. שלום לאלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון על הפיגוע בחיפה. שלום לך. איך מסכים, אפשר באמת לפתוח בשיחה הראשונה הזאת שמישהו צועק למדה ומדווח שיש פיגוע? בוא נשמע שנייה.
כן, איפה אתם צריכים אמבולנס?
כן, מרכזית הנפרד.
מה קרה שם?
היה מישהו באות עם אותם סכין והרבה מצועים.
מה זה פיגוע? פיגוע עם סכין?
כן, יש פיגוע, יש הרבה מצועים.
זה פיגוע?
ויש עוד ילד קטן על הרצפה.
ילד קטן על הרצפה, גם מחבל מנוטרל? כן. הוא מסתובב שם או שאת יכולה לגשת לטפל בילד?
הילד, יש לו לוחץ על ה...
מעולה, מעולה, כל הזמן נלחות אמבולנס בדרך. כמה נפגעים את רואה? 2? ילד ואישה מבוגרת? היא בהכרה, היא מדברת?
את מדברת, נכון? את שומעת?
תעצרו לה גם את הדם, כולם זה דקירות, נכון?
כן, כן, כן.
סובבי שם, תחפשי אם יש או אם את רואה עוד נפגעים.
כן, אני
מחפשת. אלי, בוא, סכם מה אנחנו יודעים עד עכשיו, איך זה הסתיים, מי הנפגעים?
כן, אז יש, כשאנחנו כבר יודעים, אדם אחד נרצח, קרים דהם מכפר קנה, גבר בן 70 מכפר קנה. אכן היו שם עוד כמה נפגעים שמתארת ילד, כנראה היא ראתה שם נער אחד, שם גם נער שפצוע בינוני, אגב, בעצמו תושב שפרם, יישוב מהעיר של המפגע עצמו, שאנחנו יודעים עליו שהוא אדם דרוזי, גבר בן 20, חי הרבה שנים, בתקופה ארוכה בגרמניה עם אביו, שהוא בעל אזרחות גרמנית גם, דרוזי עם אזרחות גרמנית, עדיין רבה נסתר על הגלוי פה, מה הוביל אותו למעשה הזה, משטרה חוקרת, השבק מן הסתם גם חוקר, בעיר שלו אומרים שהוא חולה נפש, הוא גם היה מושפז במוסד לתשושי נפש, השאלה אם זה באמת הסיבה העיקרית, או שמשהו בגרמניה הוביל אותו למעשה הזה, אנחנו עוד לא יודעים.
יכול להיות שמישהו בגרמניה ניצל את העובדה שהוא
נפש
והשתמש בו.
גם, ויכול להיות שהוא גם ספג שם כל מיני דברים ששומעים ברחוב, או שהוא התערבב עם כל מיני גורמים, זה עוד מוקדם לדעת, אבל יכול להיות שזה באמת גם מצבו הנפשי, וגם אולי איזה סוג של הסתה שהוא עבר, קשה לדעת בשלב זה, אבל כן, לאותו מה שהשמעתם להקלטה, גם יש סרטון קשה שרואים אותו.
כן, יש עצורים בפרשה, או שרק
כרגע,
מתשאלים את המשפחה, את השכנים?
כרגע רק מתשאלים את המשפחה, אין עצורים. בשפרעם הפתעה גדולה מאוד, הפתעה באמת גם שהוא בא מהחברה הדרוזית, משפחת שעין, משפחה גדולה ומוכרת ביישוב, לא מסובכת, מעולם לא הסתמכה באירוע כזה, ההפך. רבים מהם משרתים בזרועות הביטחון, אז
אלי, תגיד, מה עם ענייני הכוננות? אנחנו דווחנו על כך שכל מוסדות החינוך בחיפה תוגברו, נכון? מיד אחרי הפיגוע, ואיך ההיערכות עכשיו הביטחונית בצפון?
מן הסתם הכוננות עלתה בימים האחרונים, גם היה את הפיגוע בקרקור לפני שבוע שעבר, גם בשנים האחרונות בכלל בחודש הרמדאן עולה הכוננות, ועכשיו עיריית חיפה תגברה את הכוננות. אז כרגע עדיין הכוננות קבועה בחיפה, אבל באמת ככל שעובר הזמן עולה הרושם שזה באמת יוזמה של אדם אחד, מעורר בנפשו, לא מעורר בנפשו, אבל מן הסתם לפעמים גם אירועים כאלה נותנים השראה לעוד אנשים שהם ככה על הסף.
אלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון, תודה רבה.
תודה רבה.
איתנו עכשיו גדי מרגלית, מנכ"ל עיריית חיפה, שהיה במקום האירוע דקות אחרי שהוא אירע. שלום גדי, מה העניינים?
שלום לך.
ערב טוב. איך אומרים, את הפצועים שלנו מנינו, גם את ההרוגים. אנחנו שומעים, אני שומע אחד איתכם גם את הרקע האישי של המפגע. מבינים שזה פיגוע של מפגע יחיד, בטח שלא מתואם, בטח שלא מסויה על ידי גורמים עוינים, אבל זה גורם לנו לחשוב שאנחנו צריכים להיות על קצות האצבעות שלנו, בטח במהלך חודש הרמדאן, שהוא חודש רגיש מאוד לעניינים האלה, בטח במוסדות חינוך שלנו, בגני הילדים, שאנחנו צריכים לשמור על הגוזלים שלנו הרבה יותר חזק.
אז איך אתם עושים את זה, גדי?
אנחנו מתגברים את ההבטחה סביב ככה, בשלוש רמות. אחד זה ברמה האלקטרונית, זה מצלמות בשכונות, לשבת על המצלמות לצפות בהן. שתיים, זה המעגל היותר פנימי, זה סביב המוסדות חינוך, באמצעות סיורים של פיקוח ושיטור עירוני, ובמוסדות חינוך עצמם, זה כל מה שקשור בכל האנשי ביטחון שלנו, שעובדים במוסדות עצמם, בגני הילדים ובכניסות לבתי הספר.
בכניסה לבית ספר ולגן ילדים יש מאבטח, והוא חמוש?
המאבטח חמוש, כן.
ומה קורה בקניונים למשל? האם אתם תתגברו אבטחה? האם במקומות, בתחנות רכבת? אתה יודע, גם במרכזית של המפרץ יש שם תחנות רכבת והרכבלית. איך מתגברים הכל? יש לכם מספיק כוח אדם?
אני אומר עוד פעם, אני רוצה להגיד פה, אנחנו לא שולטים בכל הגופים, אז מה שתארתי לכם זה את מעגלי האבטחה האלה, אנחנו שולטים ומנהלים אותם, וכמובן מתגברים אותם. כשאתם מדברים על קניונים, אנחנו משוחחים, מה שנקרא, עם מנהלי הקניונים, מבקשים מהם לתגבר שמירה, ובטח בטח את הנושא של הבדיקה הביטחונית בכניסה לקניונים. זה באשר לזה.
גדי, מילה אחת לא שמעתי ממך. משטרה.
רגע, אז אם תיתן לי להשתים את המשפט.
לא, אני תמה אם הם גם עוזרים.
האירוע, כן.
רגע, אני חייב לומר, בוא, אז אם ככה, אז אני אומר לך שהמשטרה הייתה איתנו, יחד איתנו בכל אורך האירוע, לרבות הבדיקה של האתר האירוע, מה שנקרא, הסגירה שלו, הסריקה שלו, והטיפול מיד אחרי האירוע.
אבל זה מה שאמר הניצב בתל אביב, שהתפקיד של המשטרה זה אחרי שיש פיגוע, הם באים. השאלה אם יש להם גם יכולת ותפקיד בסיורים ברחובות, בנוכחות,
בסיכול, בתחנות משטרה. סיכול של
אז, פיגועים כאלה. אז אני אומר עוד פעם, אני מתאר את הנושא של המעגל של הסיורים בשכונות, של אגף הפיקוח והביטחון בעיריית חיפה, אז המשטרה היא שותפה לכל דבר ועניין בנושא הזה, שזה סיור וסיבובים בשכונות. אנחנו חושבים שאנחנו נצטרך, שהמשטרה צריכה לתגבר גם את כוחותיהם. עכשיו, גם לעניין של, אמרתם, תחנות רכבת, כל הדברים האלה, זה עולם של רכבת ישראל, שהיא חברה ממשלתית, צריכה לטפל בזה. אנחנו מדברים אבל עם כל הגורמים, לשאלתכם.
איי, גדי מרגלית, היום היה לך יום עמוס וקשה, מקווה שההמשך יהיה קל יותר. תודה רבה, מנכ"ל עיריית חיפה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. איי, 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 מה אתה אומר, אריה? זה הפתיע. אני חייבת להגיד לך שזה הפתיע.
למה? בצפון.
אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך למה. כי בדרך כלל הפיגועים, כמי שמשדרת בצפון, בדרך כלל פיגועים כאלה לא מתרחשים בצפון, אלא יותר באזור ירושלים ותל אביב, במרכז, אוקיי? ופה זה קצת הפתיע גם, אתה יודע, במומנטום, אבל יכול להיות ש...
אמרות שהתנועה האסלאמית מוצאה מוודיארה.
כן, מוודיארה, ג'נין לא רחוק, כן.
אבל נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, שלום לך.
שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
אתה בן העדה הדרוזית וגר בשפרעם, ואתה אומר היום... לעולם לא היה מחבל דרוזי, ולעולם לא יהיה מחבל דרוזי. תסביר.
אמרתי את זה בצורה ברורה ביותר. אני אומר לך, כשאתה מדבר על אירוע לאומני, צריך לבדוק. ולהגיד לך את האמת, אני יתאו אותי, גם אותי יתאו. ואני כועס על עצמי. בבוקר הוצאתי גינוי מאוד חריף, נגד פיגוע לאומני. אבל עשיתי בדיקה קצרה. האירוע התחיל באוטובוס של שפרעם. ואתה יודע, אוטובוס של שפרעם זה תושבי שפרעם, דרוזים, נוצרים, מוסלמים. הפצועים הראשונים היו משפרעם, ואחד מהם דרוזי. ואחרי זה המשיך וירד למטה. ואם היית מתמקד קצת בסרטון שיראו, ראו שיראו לכיוון שלו של אותו צעיר, לפני בכלל בגע באותו בחור שהרג אותו בין ה-70, שאני משתתף בצערה של המשפחה. ואתה בודק, ואתה מתברר לך שהבחור היה מאושפז כמה פעמים בבית חולים לחולי נפש. בודק בדיקה קצרה, ואתה מתברר לך שהוא מקבל משכורת ממדינת ישראל, מהביטוח לאומי כחולי נפש. ואתה אומר, מה, המשטרה לא בודקת?
רגע, אתה כועס על המשטרה כשהמשטרה אמרה שהוא דרוזי משפרעם לפני שהיה להם את האינדיקציה שהוא חולי נפש?
אני כועס שאמרו מחבל דרוזי.
תקשיב,
הוא לא יכול להיות,
הבחור הזה חולה נפש, הבחור הזה לא ביצע בפיגוע לאומני.
אני לא ראיתי את סיכום המחלה שלו, אבל בהחלט יכול להיות שהוא חולה נפש, אבל יכול להיות שחולה נפש מוסט על רקע לאומני ומשתמשים בו ומפעילים אותו. זה לא סביר?
בוא אני אסביר לך מה רקע לאומני, כבודו, ואתה יודע מה זה רקע לאומני. רקע לאומני שבא לפגוע ביהודים, נכון או לא? נגד הלאום היהודי. וכשהוא מתחיל את התקירות שלו בתוך האוטובוס של שפרעם, פוגע בדרוזי בשפרעם, ועוד שלושה אנשים שהיו באוטובוס שהם בני מיעוטים, מוסלמים ונוצרים משפרעם, ויורד מהאוטובוס וממשיך לקור, אתה מגדיר דבר כזה כלאומני, שהתחיל באוטובוס של שפרעם? אני לא מגדיר את זה כלאומני. הבחור בגוע נפש.
כן, אבל הכעס, אני רואה כאן...
הכעס שלי על המשטרה שלא עשה בדיקה נכונה.
אבל היא לא יכולה, תקשיב. אתה יודע, יש לי הרבה ביקורת על המשטרה, ברוך השם, מפה ועד חיפה ובחזרה, כן? אבל אני חייבת לומר לך שבעניין הזה, אני ככה בתחקיר קוראת, שהצעירים הדרוזים מאוד כועסים על כך שאמרו שזה מחבל דרוזי, נדמה לי שהפעם לא צריך לכעוס, אלא להבין שאתה יודע, בתוך הבלגן והכאוס של הפיגוע, לא בדקו אם הוא חולה נפש או לא, ואין, הוא ממוצא דרוזי, וזה מה שנאמר, והוא פגע, והוא...
אני איתך מאוד מצדיק מה שאת אומרת, אם זה היה עד שעה 12 בצהריים, עד 1 בצהריים. אבל אנחנו עכשיו באיזה שעה, אנחנו 5 בערב, 5:30 כמעט.
אנחנו לא אמרנו שזה מחבל דרוזי.
היו צריכים לצאת תיקון. היו צריכים לצאת תיקון, להגיד, תשמעו, תהיינו, זה לא פיגוע לאומני, זה בחור חולה נפש, שהיה מאושפז בבית חולים לחולה נפש, מקבל טיפול כחולה נפש, ולתקן את ה...
רגע, אתה אומר שלא הייתה לו כוונה... כן, כוונה של פחה בשום אופן, אלא בן אדם שמתמודד נפש.
התקף טירוף?
ייתכן, כן.
יכול להיות, אנשים נכנסים לבית ספר בארצות הברית, ויורים והורגים 20 ילדים.
ולא מאיזושהי נטייה לאומנית.
את יודעת שכל המאבטח שנטרל אותו, גם תושב שפרעם, ודרוזי. רואים את זה בסרטון ואני מכיר אותו.
ואת מי שההרוג הנרצח עצמו, הוא גם, אתה יודע, אדם מכפר קנה, בוא, ערבי, בוא.
כן, אני אומר לך, אם היה אירוע לאומני, והמשטרה ידעה שזה התחיל בתוך האוטובוס של שפרעם, מי הדקה הראשונה יכלה לדעת שזה לא אירוע לאומני? הייתה צריכה לדעת מה קרה בדיוק. הבחור דקר 4 אנשים בתוך האוטובוס של שפרעם. כן, אחד מהם דרוזי, שעשה ניתוח, אני דיברתי עם המשפחה שלו, והוא נמצא בבית חולים רמב״ם, ושלושה בחורים שהם בני מאוד מוסלמים ונוצרים, והמשיך, ירד מהאוטובוס והמשיך באותו מעשה. הייתה בודקת בדיקה קטנה, ויודעת שזה לא לאומני, ואין קשר ללאומנות, ואין קשר לטרור. לא הייתה צריכה להתאמץ יותר מדי, אבל עם כל זה, בוא נגיד, יכל לקחת להם שעתיים עד שיבררו שבאמת הוא היה מאושפז בבית חולים לחולי נפש וחולי נפש, ומוגדר כחולי נפש ומטופל כחולי נפש, בסדר. אבל אנחנו עכשיו בשעה 5:30, עוד לא הוציא הודעה תיקון, ולהוציא הודעה דרוזי מחבל, זה את לא יודע מה, העידה רתחה, אני נמצא בהרבה קבוצות של הדרוזי,
גם ככה רגישים, לא לא לא, זה אתה יודע, אנחנו חייבים לסיים חבר הכנסת עמר, אבל אתה יודע, הסבים מצד אחד מתוחים, ומצד שני מדינת ישראל עומדת כחומה בצורה מול האחים שלכם מהצד השני של הגבול בסוריה.
אני אומר לך, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו מדינה אחד, אין אחד בעידה הדרוזית שלא נלחם למען הטרור ונלחם בטרור בכל הכוח שלו. אין דרוזי אחד שהוא לאומני.
זה בתוך המדינה, אבל...
חיים במדינת ישראל.
אנחנו רוצים לשמוע
חלק
גם...
חלק במדינת את... ישראל, ולכן אנחנו נלחמים בטרור, לא אנחנו מבצעים את הטרור.
אבל בקשר לפעילות של ישראל בכפרים דרוזים בסוריה, באזור החיץ, אתה חושב שהפעילות הזאת נכונה, או שהיא תעמיד את הדרוזים בסוריה בעמדה של נאמנות כפולה או דילמה כזאת?
תשמע, בעבר עשינו דברים יותר כמדינת ישראל, ואני לא אפרט, ולעולם לא יצאנו לתקשורת ולעולם לא דיברנו. ראש הממשלה החליט לצאת בהודעה, ואני חושב ההודעה שלו הייתה במקום, כי הוא ראה, יכול להיות שיש לו מידע מילואין יותר מאשר יש לי, הוא ראה שיכול להיות שמתארגנת איזו התקפה, וההודעה שלו יכלה להרתיע את אותם אנשים שרצו לתקוף את הדרוזים, לכן אני לא יכול לדעת בדיוק איזה מידע מדעין עמד בפני ראש הממשלה, שהוציא את ההודעה, הוא ושר הביטחון.
חבר הכנסת עמר, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה, תודה.
עכשיו דיווחי תנועה עם אפרת קורמן.
ופרסומות. חזרנו, אני מבין שיושב ראש הכנסת התיר את עליית המשפחות ליציע.
נכון, ועכשיו את, כן, ראש הממשלה.
נתניהו על הדוכן, בוא נשמע אותו דקה.
השבדת הכוח הצבאי והשלטוני של החמאס זה לוודא שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. בזכות גבורת לוחמנו הנפלאים ובזכות ההחלטות הנחושות שקיבלנו, הצלחנו להחזיר הביתה בעסקה הראשונה. אני עכשיו מדבר על העסקה הראשונה, אחר כך מדבר על העסקה השנייה. הצלחנו להחזיר הביתה בעסקה הראשונה, בנובמבר 23, 80 חטופים, במקום 50.
עברת הכנסת מיכל שיר, קריאה ראשונה.
לא מדברים על ועדת חקירה ממלכתית, או שאנחנו מדברים פה על, כן. כן, הוא יגיע אחרי 350 סעיפים.
הוא מסביר למה הוא לא רוצה ועדת חקירה, אבל עד שהוא יגיע לזה, כולם יתעייפו.
כן, משהו כזה. רוצה לדבר על הסרט?
כן, שלום וערב טוב לחגי מטר, מנהל שותף של אתר שיחה מקומית. שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
אני מבין שאתה חושב שהסרט חשוב, ולכן העליתם אותו לאתר שלכם, השאלה...
קודם כל נגיד, הסרט אין ארץ אחרת, זכה בפרס האוסקר לסרט התיעודי.
הסרט הדוקומנטרי,
נכון. בבקשה, כן.
השאלה אם אתה גם מסכים עם מה שאמר היוצר הפלסטיני בסרט, בסל אדרה, שדיבר על טיהור אתני שישראל מבצעת בעזה. גם בזה אתה תומך?
האמת שהוא לא אמר את המילה עזה, אני חושב שיש טיהור אתני בעזה, אבל הוא לא אמר טיהור אתני בעזה. ומשהו, ההקשר שבו הוא מדבר, וכל מי שיראה את הסרט יבין את זה, זה תיאור האתני של מספר יפה, כלומר, הקהילה שבה הוא חי את כל חייו באסל, ובעצם קהילה שלמה של כמה מאות משפחות, שנמצאת בסכנה של פינוי באופן מאוד מאוד מיידי, מאוד ממשי, אנחנו מדברים על בולדוזרים שמגיעים ועושים בתים שם באופן מתמשך כבר עשרות שנים, וביתר סט בשנה וחצי האחרונות, ושם בפירוש יש מדיניות שהחלטו עליה ב-1980, אריאל שרון החליט, האזור הזה יהיה נקי מערבים ונפנה אותו לטובת התנחלויות. אז כן, הדבר
אני
הזה...
אני שמעתי שאריאל שרון עלה עם בולדוזרים ופינה 8,000 תנחלים מגוש קטיף, גם זה היה טיהור אתני?
בעיניי זה לא טיהור אתני, אני חושב שאני לא תמכתי בהתנתקות, אני חושב שהצורה שהיא נעשתה הייתה אסונית, ובשמאל...
ובפינוי של סיני?
זה גם.
בפינוי של סיני, אגב, לא, לא, זה חשוב.
זה פתרונות פוליטיים, מדיניים, נכונים, ביטול של מעשה לא חוקי, שהוא מעשה ההתנחלות, זה לטובת שלום, בעיניי זה דבר ראוי. לעומת זאת, פגיעה באוכלוסייה ילידית, מקומית, שנמצאת תחת, אמורה להיות תחת הגנה של כוח כובש, זה דבר שהוא אסור לפי החוק הבינלאומי.
אבל החוק קבע ש... אבל החוק קבע לפני כשנה שצריך, בגץ קבע שצריך לפנות את היישוב הלא חוקי שנמצא על שטח של צהל. זה לא חוקי, אתה מדבר על חוק.
אני מדבר על חוק בינלאומי.
ואני מדברת על החוק של מדינת ישראל, יש פה, אנחנו מדינת חוק.
אנחנו מדינת חוק, ובהקשר של השטחים וביחס לפלסטינים,
החוק לא טוב.
שיטתי,
אז בגץ שותף לטיהור האתני?
ונועד לדכא אותם.
כלומר, מבחינתך, גם בגץ שותף לטיהור האתני.
בפירוש.
אז אתה יודע, אני חייבת להגיד משהו. אני לא מקנה בבגץ. מצד אחד, המתנחלים שאריה, בוא נאמר, אתה יודע, בהשאלה מייצג אותם, אומרים שהוא נגד ההתנחלויות, ואתה בא ואומר בדיוק את ההפך, שהוא בעד ההתנחלויות, ואני אומרת שיש חוק במדינת ישראל שצריך לקיים אותו, כמו שיש חוק בינלאומי, שגם אותו אנחנו מנסים ומשתדלים לקיים, מי שעובר עליו הם למשל החמאס, נגיד.
אז בואי אני אשאל אותך משהו, האם כן. שהחוק הבינלאומי אוסר להכניס אוכלוסייה אזרחית של מדינה כובשת לתוך שטח כבוש, כלומר קובע שכל ההתנחלויות מנוגדות לחוק, וזה נקבע כבר באופן ישיר על ידי בית המשפט בהאג, שההתנחלויות מנוגדות לחוק הבינלאומי, צריך לאכוף את זה או לא צריך לאכוף את זה?
זה אני נותנת לאריה לענות לך כמתיישב לא חוקי באדמת רגע, אבל יש לנו פה יליד, יש לנו פה יליד בעצמו.
אני מתיישב ילידי לא פחות מאלה בספר יעתה, וארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולא לערבים. זאת בתמצית העמדה שלי. אבל תגיד לי, מה שאמר היוצר הישראלי שם בטקס באוסקר, שדיבר על הדברים הנוראים שקורים בעזה, ואז הזכיר גם את החטופים. הסדר לא היה אמור להיות הפוך לישראלי?
אני חושב שזאת גישה קטנונית ושגויה.
כי אני קטנוני ושגוי מלידתי.
החטופים, או שהוא אמר הפוך. יש מציאות, המציאות היא שאנחנו בסכסוך מתמשך, המציאות היא שהיה 7 באוקטובר, אבל לפני 7 באוקטובר יש עשרות שנות דיכוי, ומאז השנות 10 באוקטובר יש שנה וחצי של מלחמת חורבן נגד עזה. אז מה הפרופורציה הנכונה להגיד את זה קודם או זה אחר כך? בעיניי, זה קטנוני להסתכל על זה, מדובר ביותר בחבורה של יוצרים, שמה שמעניין אותם זה ששני העמים שחיים פה יחיו בשלום ובביטחון זה לצד זה, יחיו בשותפות. זאת המטרה שלהם, זאת המטרה המוצרת.
יכול להיות שה...
אומרים את זה, וגם יובל על הבמה שם אמר בדיוק את זה, כדי שאנחנו נוכל לחיות בשלום וביטחון, צריך שגם לפלסטינים יהיה חופש וביטחון. זאת המטרה.
אני חייבת...
להגיד, האם הוא אמר את זה קודם או את זה קודם?
חייבת לומר לך משהו, וגם לך, אריה, שכשצפיתי... צפיתי בחתיכה, לא חתיכה גדולה, לא הספקתי לראות את כל הסרט, אבל צפיתי בהתחלה עד 1921, נדמה לי, זה מתחיל ב-1919, לא היה לי נעים לראות את זה, אריה. אני חייבת לומר, כשמסתכלים מנקודת המבט הפלסטינית, לא נעים לומר, ואני אגיד לך עוד משהו. אני בעד חופש אמנותי. אני נגד, ואת זה אני אומרת לך חגי באופן חד משמעי, להוציא את דיבתה של מדינת ישראל רעה על מבט האוסקר, ולדבר על טיהור אתני, כשמי שעשה בנו טיהור אתני, זה דווקא הצד השני. אני רק מזכירה לך שנה ופחות בשנה וחצי אחורה, לא שמעתי מילה וחצי מילה על העניין הזה.
חגי אמר שזה לא בא בחלל ריק, שזה על רקע של דיכוי.
זאת אומרת שיש, אפשר לסלוח להם על הטיהור האתני של 1,300 אזרחים שנעשה פה בשבעה באוקטובר.
קודם כל זה נאמר בסרט, אבל לצד זה הסרט עוסק בספר יעת המצינים, אם תראה את סוף הסרט, ואני באמת ממליץ לכולם, גם למי שלא מסכים, לראות, להכיר, נכון. להבין מה הסיפור, והסרט הזה נגמר, העריכה שלו נגמרה, באוקטובר 23, כך יצא, הם הוסיפו לו אחר כך אפילוג, כדי לעדכן אותו קצת, ולהתייחס גם לטבח שנעשה בדרום. אבל
גדול,
הסרט בא לספר סיפור של עשרות שנות טיהור אתני שמתבצע במסע פרייתא. להגיד שאסור לדבר...
ואז אם היה רק יום וחצי, זה לא
נחשב.
מזכירים את תרפת בחברון, או שזה דילגו על זה? אני פשוט לא ראיתי.
מדברים באופן ספציפי על הסיפור של מסע פרייתא.
חברון זה רחוק משם, זה בלפלנד. אוקיי.
חגי, תודה רבה.
תודה רבה לך.
קהילה אחת.
חגי מיתר, מנהל שותף של אתר שיחה מקומית, מודים לך מאוד על הדברים האלה, תודה רבה.
100% כל טוב.
תודה.
כן ארי, כך.
מקשיב לדברים האלה, עמיחי עטלי מידיעות אחרונות, שבדומה לי גם הוא טרם צפה בסרט. שלום עמיחי.
שלום עליך. שלום עליכם בעצם, מה קורה?
תודה, בסדר.
האמת שאני מקשיב, כן, סליחה לי.
הכל בסדר.
הקשבתי בחוסר שקט וחוסר סבלנות, אבל נתתי לגנים האירופאים המסוימים שיש בי להוביל אותי פה.
לשלוט, כן.
תעזוב גנים, תגיד
מה דעתך. נגיד ככה, קודם כל, כן, בתיאור האתני שהוא מדבר עליו, כמו שגם אתם אמרתם בצורה מסוימת, ביום אחד מה שעשו לנו בעוטף עזה, יש יותר הרוגים, נרצחים, נאנסים, ואנשים שעברו ביזה על רקע אתני, מאשר מה שעברו מסכני מסע פרייתא במשך לא יודע כמה שנים. עכשיו, אני פה משחק על בכל מיני כובעים בשיחה הזאת, אז אני אגיד לכם שגם בעברי הייתי גם כתב, מה שמכונה, כתב לי ענייני מתנחלים. ואני מכיר כל כך טוב את האזור הזה ואת הסיפור שלו. כן, בסוף דובר בשטח אש צהלי. החבר'ה האלה, המסכנים, האומללים, באו והתנחלו בתוך שטח אש. מישהו מכם היה מעלה על דעתו להקים את ביתו בתוך שטח שטנקים אמורים לראות בו? אני לא. אגב, זה גם מוכח היסטורית. למה בגץ, כן, אמרת את זה בצדק, למה בגץ אמר להם, חבר'ה, זה לא שלכם, תעופו מפה? כן, אני לא חושב שהוא חשוד באיזושהי כוונות קולוניאליסטיות, בטח לא יזומות. למה? כי יש, הראו בבגץ הצעות, תצלומי אוויר, על פני המון המון שנים, שהחבר'ה האלה פשוט לא היו שם, לא היו קיימים. באיזשהו שלב קמו והתאגדו, הפכו לאיזה שבט בדואי, שהתנחל בתוך שטח אש, ומצפה אחר כך שמדינת ישראל כולה תכתיב את החוקים של
התכנון והבנייה. אבל תגיד לי, עמיחי, יכול להיות שאם יחשפו עוולות שנגרמות לערבים, והיהודים יכירו בעוולות שהם גרמו, מי, לא יודע, מהנכבה ועד ימינו, אולי זה יקרב את השלום.
אני לצערי לא חושב, אתה יודע, כי בוא נלך לדבר על דווקא נרד דרומה, כן? מה עשינו בתוכנית ההתנתקות? הלכנו עד הסנטימטר האחרון, ואני באופן אישי נלחמתי, הפגנתי נגד הדבר הזה, יצאנו עד הסנטימטר האחרון, לא יכולה הייתה להיות להם ולו טענה אחת. לאורך כל הדרך, פעם אחר פעם, עם העם הזה, המתקרב פלסטיני, שבראייתי זה פשוט אסופה של, גם הם בעצם יגידו לך, אסופה של שבטים מצפון, מדרום וממזרח, שהגיעו והתקבצו, ופתאום הפכו לעם. פעם אחר פעם, מה לא עשינו, מה לא נתנו, מה לא הצענו, כל פעם שהיינו יותר קרובים לפה להם עם הכפית הזהב, חטפנו את הסכין יותר חזק בגב. אהוד ברק בקמפ דיוויד, כמובן שזו אותה דוגמה המובהקת, אבל זה כל כך הרבה פעמים, גם בהסכמי אוסלו, פעם אחר פעם, אתה בא לקראתם, אומר להם, קחו, הרבה יותר, כן, אתה מדבר על הנרטיב לאומי. אני מבין ומסכים שיכול להיות להם גם נרטיב שאני לא חי אותו. אבל אני, אם אני אמור להגן על עצמי ולהבטיח את עתידם של ילדיי בארץ הזאת, אני אומר, פעם אחר פעם באתי, ניסיתי, ככל שהייתי יותר נדיב,
אני ממליצה, אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני ממליצה לך וגם אריה, לא, אתם לא חייבים את כל הסרט, אבל תראו כמה סצנות, לא תצפו, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, עמיחי, כי כשאתה מסתכל על הסרט הזה רגע, ומנטרל את העצבים ואת תחושת הסכין בגב, ואתה מסתכל, מביט דרך עיניהם על הסיטואציה, אני אומרת לך שוב, זה לא נוח, אני אומרת לך שזה לא נוח. בסדר?
אני יכול להיות שאם אני אראה סרט מנקודת מבטם של הגרמנים בדרזדן במלחמת העולם השנייה, אני אסדהה איתם.
מסכים איתך.
זה לא הופך את זה לאמת.
זה לא
הופך... לא, לגמרי, לא, ומעבר לזה, אבל אני אחדד פה נקודה, אני חושב שאנחנו כרגע בעת חירום כזאת, לאומית, כל כך משמעותית, ועכשיו אנחנו לא... אני אקדיש את הזמן ואשתעמם וצפה בסרט הזה, כן? אעשה את זה. אבל אני חושב
שאתה לא תשתעמם.
לא, אז אין בעיה, אנחנו צריכים לראות כרגע את המציאות בראיית מקרו. לא, יש בוודאי שיש אבלות, ויש בטח איזה פלסטיני אחד שרגלו נחרטה לשווא, ואחד שאיבד את בנו לשווא, כל כך הרבה דברים כאלה. אבל אנחנו עכשיו בשעת חירום, בעת מלחמה, רואים את הדברים בראייה לאומית. אני, הלאום היהודי, שאני מאמין לגמרי בצדקת דרכי, בזה שזאת הארץ המובטחת שלי, שחזרתי אליה מגלות, ונכפתה עליי, ואני כאן כדי לבנות אותה מחדש, ויש כאן עם אחר שלא היה משיט ליד חזרה, היה נהנה מאיכות חיים ורמת חיים שאף אחד בעולם הערבי המוסלמי, בשום מקום בעולם, כמעט אולי ננצל את האמירויות, לא ייהנה מרמת חיים כזאת, אבל פעם אחר פעם הושטתי להם יד, ובתמורה קיבלתי אפדח.
השאלה, אני רוצה ככה לסיום.
אני אומר, לרגע מסוים, אני לא מתעניין יותר בסיפור הפרטי, ולא במשפחתי, ולא בשבטי.
אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה יותר כללית, אתם אין לנו עוד הרבה זמן, סתם מעניין אותי. אתם חושבים שהיה צריך לתת לסרט הזה להיות מצולה?
תראי, פה אנחנו בדמוקרטיה, אין מה לעשות, אבל אני אגיד מילה על החבר'ה האלה שעומדים בסוף, כן, בעיקר הישראלי שבהם, שעומד על במת האוסקר וזה, כאילו באמת, אין ביניי בזוי יותר מהדבר הזה, זה בעבר היו קוראים לזה מויסר, כן? היהודון הקטן, שהוא תמיד רוצה למצוא חן בעיני הגויים, זה מי יוסף אוספלביוס?
אז אני אגיד לכם משהו שיעצבן את שניכם, אני חושבת שהסרט הזה, אוקיי, צריך היה להיות מצולם, למרות שהוא מעורר בי, אני אומרת לכם, מצד אחד חוסר נוחות, ומצד שני כעס היום, ולא להפיץ אותו בישראל כמו שהוא לא מופץ באמריקה, זה הכל.
את הנזק
הוא גורם בארצות ערב ובעולם, לא אצלנו. אצלנו אנשים די מחוסנים.
ועדיין יש פה את החופש האומנותי שאני חושבת.
מותר להיות טיפש ולהגיד שטויות, אנחנו עדיין מתירים את זה בחוק, וכנראה
צריך להישאר
ככה.
תודה רבה, מיכל טלי, תודה רבה לך.
תודה, תודה, יוצאים לפרסומות.
ספורט, ב-103 FM.
כן, הרי המשפחות השכולות עומדות עכשיו עם גבן מופנה לראש הממשלה, ראש הממשלה מזהיר את החמאס שאם החטופים לא ישחררו, במילים אחרות ייפתחו עליכם שערי הגיהנום, זה לא ציטוט מדויק, אבל זו רוח הדברים.
טוב, נפנה לעזה. שלום וערב טוב לאייל עופר, מומחה לכלכלת חמאס.
שלום ליאת, שלום אריה.
מדברים על זה שאנחנו סגרנו את ההספקה של מסעיות הסיוע ההומניטרי לעזה, והן לא נכנסות יותר, אבל מישהו עשה חשבון שמה שהם קיבלו עד עכשיו רק בהפסקת האש הנוכחית, מספיק להם לחמישה חודשים, מסעית אחת מספיקה, אם היא עמוסה שמן, מספיקה
לשמונה ימים, כן.
לא, ליום שלם לכל האוכלוסייה מבחינת קלוריות, אבל לא, תעזוב את החשבונות. אם זה עוזר רק אחרי חמישה חודשים, מה הטעם, והאם יש לנו אמצעים אחרים ללחוץ עליהם?
אז קודם כל אתה צודק, ודרך אגב, אנחנו הרי למודי 17 שנים, שבהם כל פעם שעולה איזה בלון מעזה, אז סוגרים את המעברים לכמה ימים. ישראל באופן כללי כבר הרבה מאוד זמן מרגישה בסופו של דבר אחראית לרווחתם של אוכלוסיית עזה, ולכן אם עוד כמה ימים אנחנו נפתח מחדש זה לא ישנה שום דבר, וכמו שאתה אומר, גם אם אנחנו נעשה את המרכאות מצור הזה במשך שבועיים, זה גם לא ישנה שום דבר.
מים.
אני חושבת שהמים מהולים בדלק, נכון? יש לנו כאן שני אלמנטים.
חמאס עשה מאות מיליוני שקלים מהדלקים שאנחנו הכנסנו בחודש וחצי האחרון. אבל הנקודה האמיתית באמת היא נושא המים. ישראל באופן רגיל הייתה בסביבות 20% מהספקת המים מעזה, היום אנחנו מעל 30%. מה שאני חושב שאנחנו צריכים לחשוב עליו ברצינות, אנחנו לא יכולים למנוע לחלוטין מאוכלוסיית עזה מים ב-100% וגם לא חשמל. אי אפשר להתייחס לאוכלוסייה אזרחית בלי להשאיר אותה באמת בלי שום אספקה. זה מהבחינה ההומניטרית והחוק הבינלאומי. אבל ישראל צריכה לחשוב פה בצורה אסטרטגית. אנחנו צריכים להניע את האוכלוסייה העזתית דרומה. ולכן אפשר לתת להם אספקה ולתת להם מים בדרום, ומצד שני לצמצם את זה בצורה רצינית מאוד בצפון.
דיר אל בלח הודיעו היום שישראל הפסיקה את החשמל לתחנת ההתפלה שלהם. זה יכול להיות צעד בכיוון שאתה מדבר עליו?
אני חושב שזה איזושהי תקלה לוקלית אצלם, שהם מיד, הרי כל דבר שקורה בעולם, אתה יודע, הציונים אשמים בו.
אבל אם אנחנו מנתקים את אספקת המים שלנו לצפון הרצועה, אתה אומר הם ינדדו דרומה, ואז?
אני חושב שקודם כל זה ייתן לנו חזרה את היתרון הגדול שאותו אנחנו שמטנו מידינו בחלק הראשון של עסקת החטופים, כאשר בשבוע הראשון נתנו לכל העקורים לחזור צפונה. החלק שהכי חשוב עבור חמאס הוא לא פילדלפי, אלא צפון רצועת עזה, זה הבירה של עזה, על זה הם משקיעים מאמץ, ואתה יודע, ההצעה שלי כבר הרבה מאוד זמן, אני לא יודע אם כרגע זה יהיה אפשרי, כי יש שם באמת כל כך הרבה אנשים חזרו צפונה, הייתה לנסות לפנות את כל אוכלוסיית צפון רצועת עזה, ואז לסחור בה מול החמאס תמורת החטופים. אם הם יחזירו את החטופים, יקבלו חזרה את צפון רצועת עזה, אם הם לא יחזירו חטופים, אנחנו נשאר שם. ואני מקווה שאפשר עדיין לבצע את התוכנית הזאת, למרות שאנחנו נתנו למעל 500,000 איש לחזור לצפון רצועת עזה.
כן, אייל אופר, דברים מעניינים, ובוא נגיד פוקחי עיניים, מודים לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
כן, אנחנו רוצים להודות למי שהיה איתנו, נכון?
בוודאי, רצוי שנעשה את זה, כי אנחנו מנומסים, ויש לנו גנים, איך אמרו? יש לנו גנים מנומסים.
עורכים ומפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון, אחרינו קופמן, פרימו ושרף.